מאזינות ומאזיני הבריקדה, הנה עוד פרק לפניכם, פרק שיעסוק ביחסים המורכבים שבין ישראל וארצות הברית ב-2022. כן, זה פרק שני ברציפות שעוסק בסוגיה הזאת, משום שיש בעיה. תכף תשמעו. בשבוע השלישי של חודש נובמבר התכנס כנס בתל אביב בהשתתפות ראשי ארגונים יהודיים בארצות הברית, ראשי מכוני מחקר, פעילים למען ישראל. בקיצור, בכנס הזה התנהל גם פאנל שבו הזהירו המשתתפים. הזהירו והתריעו, לא סתם, שהיחסים בין שתי המדינות, ארצות הברית וישראל, יכולים להגיע לפיצוץ, שימו לב, תוך חצי שנה, 6 חודשים. זאת ההתראה, זו ההזהרה. בפאנל הזה השתתפו תמיר היימן, לשעבר ראש אמן, ראש ה-NSS, המכון למחקרי ביטחון לאומי כיום, גידי גרינשטיין, נשיא מכון המחקר ראות, העיתונאי ארי שביט, שמתמחה ביחסים שבין ישראל לארצות הברית, סימה וקנין, מי שנלחמה ב-BDS, איש העסקים והפילנטרופ יוסי הולנדר, ואנוכי הקטן בתור מנחה. חשבתי שהדיון הזה היה חשוב מאוד, ולכן אני מביא לכם אותו כאן במלואו, כפי שהתנהל במלון רנסנס בתל אביב. אני רוצה קודם כל כן לחזור לשאלת הבסיס, ולשאול אתכם רבותיי, יחסי ישראל ארצות הברית, הזכרתי את לפיד פה קודם כראש ממשלה שרואה את הזה ואומר אמריקה זה הכל ואמריקה זה, בלי זה אנחנו לא קיימים. אני רוצה לשמוע מכולכם ממש בדקה וחצי כל אחד את האינפוט שלו לגבי הסוגיה הזאת. אני אהיה ג'נטלמן כמובן ונתחיל איתך, גברתי.
בדרך כלל כשאני נותנת הרצאות, אז חלק ניכר מההרצאה מתייחס לאתגר, מה אנחנו חווים, איפה היינו, איפה אנחנו נמצאים היום. למי שלא מכיר קצת, כי בדרך כלל הרי תמיד ישראל הייתה בכותרות ותמיד לא אהבו אותנו, לא היהודים ולא ישראל. אבל אני חושבת שבכל זאת משהו השתנה בשני העשורים האחרונים. ואם אני צריכה לשים את האצבע על נקודה שבה היה לנו קונברג'נס של כמה דברים שהם יצרו את המפץ הגדול, אז דווקא לא הייתי שמה את זה בדרבן, הייתי שמה את זה ב-2014, גם פרגוסון וגם פוצוק איתן. הנקודה היא שאנחנו היום במקום שבו אנחנו כבר לא יכולים להתעלם מהאיום. זאת אומרת, אם עד לפני מספר שנים עוד הייתי מוצאת את עצמי מנסה לשכנע אנשים שיש בעיה, אני חושבת שהיום אנחנו נמצאים במקום שבו ישנה הבנה שיש בעיה, עוד לא עברנו לשלב הבא של להפנים שאנחנו גם צריכים לעשות משהו.
בעיה באמריקה, ישראל, באמריקה, מעמדה של ישראל באמריקה? אני מגדיר את הבעיה פשוט.
כן, הבעיה היא כוללת, הבעיה היא רב-ממדית. הבעיה קיימת בארצות הברית והיא לא קשורה בכלל לישראל, התהליכים שקורים בארצות הברית לא קשורים לישראל, אבל הם משפיעים בין השאר על היחסים עם ישראל, ובוודאי ובוודאי משפיעים על יהדות ארצות הברית. התהליכים שקורים פה בישראל לא קשורים לארצות הברית, אבל האימפקט שלהם הוא בהתרחקות שלנו גם ערכית, גם ברמה הערכית, גם ברמה הדתית, וגם ברמה הפוליטית. חייבים להגיד את זה, מדינת ישראל הולכת ומתרחקת מהרוב האמריקאי. כשאתם לוקחים את שני הדברים האלו ומחברים לחלק של national security, שזה מה שמעניין אותנו, אז נכון שבנשיונל סקיוריטי וביחסים של G2G יש הרבה מאוד דברים שנמצאים תחת הכותרת הזו. אבל כשמתייחסים לחלק הרלוונטי, שדרך אגב ממנו אני מגיעה, אני חוקרת אנטישמיות ומסתכלת דרך העין של אנטישמיות, ומה זה עושה ליהדות ארצות הברית, וההבנה שיהדות ארצות הברית יש לה חלק ניכר ומכריע בכל מה שקשור למעמד שלנו כנכס אסטרטגי בתוך ארצות הברית, אז אי אפשר להשתלם, להתחמק מהחיבור של שני הדברים האלה. ולכן אחד הדברים לדעתי היום זה לא להתייחס לעולם ברמה של נקודות, ברמה שיש לנו בעיה פה ויש לנו בעיה שם ויש לנו בעיה עכשיו של ממשלה ימנית בישראל ובארצות הברית הדמוקרטיים והווק שעליו דיברו פה הרבה וכולי וכולי. מה שנקרא it's about time להסתכל על הביג פיקצ'ר, it's about time לחבר את הנקודות, והגיע הזמן שנטפל בחיבור בין הנקודות ולא בנקודות עצמם,
נחבר,
שזה מה שאנחנו עושים עד היום.
אני אומר את זה כהערת אגב, אם נחבר את הנקודות זה יחב. יוסי.
תראה, אני אגיד את זה ככה, המצב הוא הרבה יותר טוב ממה שמדברים, הוא הרבה יותר חמור. זאת אומרת, המצב כנוכחי בממשל ונאמר באליט הוא עדיין טוב. המצב שאנחנו מגיעים אליו ומתקדמים אליו הוא קטסטרופלי. זאת אומרת, והשאלות שהציג אלן, שאנחנו יכול להיות שנצטרך להסתדר בלי ארצות הברית, אני לא יודע איך. זאת אומרת, אלן אמר שכן, אני לא יודע אם אפשר, אבל אנחנו מתקדמים קדימה, ואני יכול להרחיב טיפה יותר מאוחר, אבל אנחנו מתקדמים קדימה למשבר מאוד רציני. תתן
בכל זאת כדי שזה לא יישאר רק
אם לדוגמה ארצות הברית, אם ארצות הברית לא תטיל וטו על סנקציות נגד ישראל באום, אז אני מזכיר לכם, כל ההייטק מתמוטט תוך יומיים, זאת אומרת, אין כסף עובר, אין טיסות לארצות הברית, זה לא מקרי, כן, שדרום אפריקה התקפלה, כן? אז אנחנו אולי בסוף נסתדר ונשרוד, כי אף אחד פה לא יקפוץ לים. כן, בהתנדבות לפחות, אבל זה יהיה די קטסטרופלי. אני יכול לתת, לא צריך לעשות את זה, מספיק שלא לתעשיות הביטחון, לדוגמה, לא נותנים לנו חלפים ל-F-35, לא עוזרים לנו בתחמושת אחרי מבצעים וכולי, אני יכול ללכת לדברים מאוד קטנים, לא צריך לדברים גדולים כמו סנקציות. אני יכול לתת עשרות דוגמאות, המצב לא, זה לא דבר שאנחנו יכולים להניח, יקרה, לא נורא. אני חושב שתמיר יכול לתת סקירה הרבה יותר טובה, זה אפילו ממני.
אוקיי, ואם הסכנו את אלוף במילואים תמיר היימן, אז בבקשה, תקח אותנו על המימד הזה.
אני גם רוצה להתייחס לאמירה של אלן, שאנחנו אומנם בתרחיש, נגיד את זה בשפה המודיעינית, חמור, אבל סביר, נצטרך להתמודד לבד עם עצמנו, כך הוא אמר את זה, ללא התמיכה. אז חשוב רגע לומר מה זה אומר מבחינת ביטחון לאומי, הקשר הזה, היחסים בין ישראל לארצות הברית, למה זה כל כך חשוב, מה המשמעות של זה. אז מילת המפתח מבחינת ביטחון לאומי הוא עוצמה. עוצמה להבדיל מכוח, זה משהו שהוא מוקרן, והוא מרכיב יסוד משמעותי בהבטחת שרידותה וסגסוגה של מדינת ישראל. העוצמה שלה והקרנת העוצמה. יחסי ישראל ארצות הברית מרכיב יסוד בעוצמה של ישראל בשלושה היבטים. היבט אחד הוא היבט הגיאופוליטי הכללי שהתייחס אליו יוסי. החל מהווטו על החלטות במועצת הביטחון, דרך הגיבוי במוסדות הבינלאומיים, ובעולם גלובלי, כאשר הסחר של ישראל כל כך נשען על רגולציה שכזו, זה חשוב מאוד בכל ההיבטים הטכניים שהגיבוי הזה יישמר. ההיבט השני הוא היבט יותר נקרא לו בהיבט של הכוח. הסיוע האמריקאי לישראל בבניין הכוח הוא עניין דרמטי. אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להגיד שאנחנו יודעים לסמוך רק על עצמנו ואנחנו הכי חזקים, ואכן אנחנו חזקים מאוד, ויש צבא מאוד מאוד חזק, ויש יכולות מודיעין פנטסטיות, אבל במידה רבה, רכיבים משמעותיים בבניין הכוח של צבא הגנה לישראל, נשענים בצורה כמעט מוחלטת, על הסיוע הביטחוני ועל היכולות של התעשייה האמריקאית, וגם בדברים שאנחנו טובים, ניתן רק דוגמה קצת לסבר את האוזן, עשינו איזשהו תהליך עם המודיעין האמריקאי, אני כמובן לא אפרט את פרטיו, אבל רק שנבין, כשבאנו לשולחן המסע ומתן, התחלקנו שווה בשווה, כך שאנחנו נתנו עשירית ממה שהמודיעין האמריקאי נתן. זאת אומרת, על כל שקל הם נתנו, על כל דולר הם נתנו 10, וזה לא בגלל שהם לא העריכו את היחסי גודל, הם ראו את המפות. יש משהו משמעותי ואי אפשר לפרט עוד פרטים, אולי עוד מילה אחת.
אבל רגע, אני רוצה לחדד שנייה משהו ונגיע, אנחנו נרחיב כמובן.
רגע, אבל שנייה.
התרחיש החמור, אתה רואה אותו קורה?
אני חושב שאנחנו מתכנסים פה כולנו בנקודת זמן היסטורית כדי לוודא שזה לעולם לא יקרה. אם יש תכלית לכנס הזה, זה להבטיח שלמסלול הזה אנחנו לא צועדים, וכדי שאני אשלים את הנקודה רק, זה עוד בית אחד בנושא הכוח הצבאי, זה אורך הנשימה הלוגיסטי. מעצמה שתומכת מדינה, הסבירות שהיא תובס או תימחק מעל פני האדמה היא סבירות נמוכה ביותר. כל מי שלמד היסטוריה צבאית דקה אחת מבין. האפשרות הזאת שיש לך גיבוי מעצמתי לאורך הנשימה שלך הוא דבר אדיר.
אבל יש דבר היסטוריה, אחד... יש אוקראינה.
ולכן אוקראינה לא טיפול, אני מקווה. אבל יש עוד דבר אחד שצריך לומר, ובעיני הערבים, בעיני מי שמסתכל מהצד, הוא החזק ביותר מהשניים הקודמים. אם אחד עסק בשכל, אחד עסק בכוח, אז השלישי עוסק בלב. וזה העניין של הערכים המשותפים והתחושת שותפות בסיסית שיש בין החברה, בין ישראל לבין ארצות הברית. מבחינתם, ניקח לדוגמה רק את האיראני, מדובר במערכת ערכים אחת. והחיבור הרגשי הזה מייצר חוסן ותודעת עוצמה שהיא חזקה יותר מהשניים האחרים בהקשר הקרנת העוצמה.
תודה רבה, אלוף איימן. גידי, הפרספקטיבה היהודית בתוך התמונה הזאת היא גם חשובה מאוד, כמובן.
קודם כל אני רוצה להודות ליוסי ולהסכים איתו, המצב מעולם לא היה יותר טוב, אבל גם מעולם לא היה יותר מדאיג. אני חושב שאנחנו הגענו לנקודת C במערכת היחסים בארצות הברית, אפשר למקם את זה ב-2008 או ב-2014, ומשם אנחנו כבר מתחילים לראות מגמות אחרות. יש פה, דובר פה למעשה על שלושה נדבכים של הקשר בין ישראל לבין ארצות הברית, הקהילה היהודית, שיתוף האינטרסים ושיתוף הערכים. שלושת המרכיבים האלה הם היום נסדקים. ואנחנו צריכים להכיר בכך. פרן אופנהיימר הציגה פה נתונים מדהימים. בין השאר היא דיברה על זה שיש 77% מהאוכלוסייה הם באמצע, 9% הם בלתי ניתנים לשכנוע, ו-14% הם תומכים מובהקים. אנחנו הקדשנו את רוב השיחה היום ל-9% שהם בלתי ניתנים לשכנוע. בעוד שלדעתי השיחה האמיתית היא על ה-77% שנמצאים באמצע. והשאלה היא, איך אנחנו כמדינת ישראל הופכים להיות רלוונטיים לקבוצה הזו. זו גם שאלה, שאלה וויליאם דארוף. ובתור מישהו שחי בארצות הברית, אני חייב להגיד שאני חווה את הקהילה היהודית, כמי שהשיח שלה עם הרשויות האמריקאיות, סליחה שאני משתמש בביטוי עברי, זה אכלו לי, שתו לי. כל הזמן grievances, כל הזמן שיח של מזיזים את הגבינה. כשלמעשה היום ליהדות ארצות הברית, אני לפחות לא מזהה, אין מקום מרכזי אחד שבו היא מתחברת לאינטרסים של ארצות הברית כפי שהם מוגדרים על ידי הרשויות בארצות הברית. זאת אומרת, אין מקום, אין מנוף לשיח פוזיטיבי מול המערכת האמריקאית. שיח של רלוונטיות, שיח אמיתי של שמצב שבו הקהילה היהודית כקהילה ביחד עם מדינת ישראל מביאים ערך בתוך ארצות הברית.
רגע, שנייה, רק לחדד את מה שאתה אומר כי אולי לא שמעתי נכון. הקהילה היהודית לא מביאה ערך מוסף לארצות הברית, או בחיבור לישראל?
כקהילה, כקהילה.
אוקיי.
זאת אומרת,
המדובר בקהילה מאוד חזקה, גם כלכלית, גם תרבותית, גם השפעתית.
זה נכון, אבל התרומה, החיבור ליעדים הלאומיים, לאתגרים המרכזיים שאיתה מתמודדת ארצות הברית היום, החיבור הזה, לדעתי, הוא קלוש, אפשר להיכנס לזה, אין לנו כל כך את הזמן, אני אשמח להרחיב בהזדמנות אחרת.
אין זמן, בסיבוב השני.
אבל אני רוצה לדבר שנייה לתהליך, למה שאמר כאן תמיר. לפני 7 שנים הוזמנתי לסין. פגשתי שם מכון מחקר סיני. היינו חלק מקבוצה. והם הסבירו לנו שהם מתחילים תהליך שימשך 2 שנים, שבסופו ההנהגה של סין תחליט על המדיניות שלה כלפי מדינת ישראל והעם היהודי ל-25 השנים הבאות. והם הפעילו עשרות ערוצים של בירור ופיתוח ידע לקראת ההחלטה הזו. אני משווה את זה למה שקורה בישראל, ביחס לארצות הברית, ואת הדלות המדהימה של הדיון, של תהליכי קבלת ההחלטות, שמשפיעות בצורה עצומה על הקשר. אני רק אתן נקודה אחת. באיזשהו שלב, בתחילת שנות ה-2010, התקבלה החלטה להצמיד את ישראל לצד אחד במפה הפוליטית בארצות הברית. ההחלטה הזו הייתה החלטה שיש לה משמעויות עצומות, ואנחנו עד היום מתמודדים איתה. השאלה שאני שואל, הטענה שלי היא כזו, יש לראש הממשלה פררוגטיבה להחליט ההחלטה הזו. השאלה שאני שואל זה, מה היה התהליך? מי היה מעורב? כמה אנשים באמן או במקומות אחרים היו חלק מהתהליך הזה? זו השאלה, כי כשמסתכלים על איראן, בסופו של דבר בקצה של ההחלטות על איראן יש מאות אנשים, אלפי אנשים שנתנו את התשומות שלהם מהדרגים הנמוכים ביותר ועד הרמות הגבוהות, שבסופו של דבר ראש הממשלה קברניט מקבל החלטה שהיא החלטת קברניט, לגיטימי לחלוטין. איפה המקבילה של הדבר הזה ביחס לארצות הברית או ביחס ליהדות העולם? הטענה שלי היא שזה חסר וזה חלש ולעיתים זה לא קיים.
אני אגיד לך איפה זה, במועצת גדולי התורה. ארי שביט, כשדיברה סימה וקנין, אתה הרמת רגע גבה, וזה מתחבר גם למאמר שפרסמת בידיעות אחרונות, נדמה לי היום, כי המס עם הווקנין זה לא תלוי רק בנו, לא תלוי רק בנו, כלומר זה גם עניין פנים אמריקני, ואתה הרמת גבה ואמרתי חכו שנייה, זה כן תלוי גם בנו.
מאוד. כמובן אני מאוד מאוד מברך על הדיון הזה, אני עסוק בנושא הזה 20 שנה, ניסיתי גם לעשות כמיטב יכולתי, הייתי בחזית, ואני מאוד מאוד שמח, ואני חושב שהנושא הזה הוא דרמטי, וישראלים עיוורים, ישראלים ישנים, והאחריות שלנו היא קודם כל לחוסר מודעות לנושא שהוא מהחשובים ביותר של מדינת ישראל. עכשיו אני אגע בעוד מרקר, כשהסתובבתי בקמפוסים בארצות הברית, אמרתי אני נלחם על חיל האוויר של שנת 2030 ועל שנת 2040. ואני אומר לך חיל האוויר של 2030-2040 באיום גדול, באיום גדול. קודם כל נגיד משפט על עכשיו באיזה קבוצת וואטסאפ שאני משתתף של ימנים ושמאלים, אמרתי חבר'ה אתם רוצים לעלות עכשיו על הר הבית? מעולה, תתחילו לייצר F-35 באיתמר ויצהר. עכשיו תן לי לחזור אחורה ברשותה דקה. תמיד שנו אותנו, הציונות ידעה ששונים אותנו, לא לשב עכשיו ונגיד שונים אותנו, כן זה נתון. הגדולה של הרצל וויצמן הייתה שאנחנו מול השנאה של העולם עושים שני דברים. א', בונים כוח, גם מדיני, ופועלים באופן תקיף ומעשי, ואפילו כשצריך מאוד תקיף, אבל שומרים על הלגיטימיות שלנו, שומרים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, שומרים על ה-moral high ground. זה האיזון הציוני. ככה הרצל הצליח, ככה קיבלנו את החלטת בלפור, ככה קיבלנו את החלטת האום ב-47, ולכן הרי טרומן הכיר בנו 11 דקות אחרי שהמדינה הוקמה. אחר כך יש לי שני אנשים שהיום יגדירו אותם כשמאלנים מתייבנים, אחד קראו לו לוי אשכול, שהלך ויצר את הברית עם אמריקה ב-64 עם לינדון ג'ונסון, על בסיס של שותפות ערכים עמוקה, והשנייה גולדה מאיר, שהיום יגדירו אותה סוציאליסטית בוגדנית, שהלכה לריצ'רד ניקסון, והיא לא התעניינה בזה שהיא הייתה נגדו פוליטית, אלא אמרה הוא נשיא ארצות הברית ויצר את הברית האסטרטגית מבוססת על אינטרסים. אנחנו חייבים גם ערכים משותפים וגם אינטרסים משותפים.
עצור שנייה פה.
רגע, רגע, שנייה אחת.
כן.
אנחנו צריכים כוח, אנחנו צריכים אפילו לא להיות נאיבים מול אויבינו, אבל אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו בוחרים בערכים שסותרים את ערכי הליבה של ארצות הברית, לא נצליח. שום מאבק לא יצליח.
אז פה יש לי שאלה שאני פותח אותה לכולכם. העניין הזה של ה-share values וכל הסיפור הזה, אנחנו מן הסתם מכירים אותו מכל נאום של כל נשיא, של כל ראש ממשלה, של כל מי שלא מגיע לאיזשהו נאום. אבל גם ה-values האמריקנים משתנים. קח את 2016, העליית טראמפ, הפופוליזם, הטראמפיזם, גל ששוטף את המערב כולו, או את רובו. יש פה שינויים של values. זאת אומרת, למה שאנחנו נחטוף יותר על שינוי ה-values שלנו, אם ה-values שם משתנים.
אבל פה אני בדיוק מתחבר מה שגידי אמר. בואו נאמר כך, אמריקה היא מתפרקת, אמריקה המסורתית מתפרקת באופן מאוד מדהיג לאמריקה עצמה, לעולם החופשי כולו ולעצמנו. אבל עדיין, בואו נאמר, בשביל לנהל את המאבק שצריך להיות תקיף ומתוחכם, ולהילחם ב-BDS בכל הכוח ובאמצעי כסף ובאמצעים מתוחכמים, בסוף יש לנו שתי קהילות שהן קריטיות למאבק. זה הקהילה היהודית וזה הדמוקרטים המתונים. הטרגדיה של ישראל שאנשים שנלחמים בלהט למען ישראל לא מדברים את השפה הליברלית, ואנשים שמדברים את השפה הליברלית לא נאבקים בלהט בשביל ישראל. יש מתי מעט. ולכן אנחנו חייבים שיהיה לנו בסיס. את המאבק ב-BDS צריך להביא לשמאל הישראלי. ואני פה תרשה לי, אני מבקר גם את הימין הישראלי וגם את השמאל הישראלי. בשמאל לא הייתה די התגייסות. בשביל יאיר לפיד היה צריך להוביל את המאבק ללגיטימיות של ישראל. בזמנו הייתי אומר עמוס עוז, או הייתי אומר או יוסי ביילין. הם הרבה יותר רלוונטיים לקהל הזה. ומצד שני, זאת אומרת, הימין לא מבין שמעשים מסוימים שהוא עושה, מנקרים, וההימור הזה, גידי, היה מנומס. ההימור על טראמפ סתר את כל האידיאולוגיה והאסטרטגיה הציונית והישראלית במשך 70 שנה. אנשים שלא הכירו, לא ידעו איפה זה איידהו, ודיברו יידיש, הבינו שאנחנו לא משחקים במשחק הזה, שאנחנו דואגים להיות בייפרטיזן. זה שהתפתנו ללכת עם צד אחד של המפה האמריקאית, לקומפורט זון, שהוא מגן עלינו ועוזר לנו ועושה לנו נעים בגב, זו הייתה טעות קריטית. עכשיו, לא בגלל זה שונאים אותנו, אבל אל מול השנאה צריך לנהוג גם בחוכמה לשמור גם על הזכות ועל הצדק וגם על הכוח והתקיפות.
תודה.
אני לא מסכים.
מעולה.
אז אני חושב שאנחנו נמצאים בזמן מתאים בדיוק כמו לפני יום כיפור. יש לנו את כל המידע, כן? אנחנו רק מפרשים אותו דרך מיסקונספציה. זאת אומרת, אנחנו, יש פה את התיאוריה שרמזת לה בשם שציינת ולקח בשמות, שהוא המוביל שלה, שביבי קלקל את היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, ואם רק נתקן את זה ונעשה קצת הסברה, אז הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, זו תיאוריה שמתעלמת משני דברים, א', התהליכים האמיתיים והמלחמה האמיתית שקורית בתוך החברה האמריקאית, והדבר השני זה שהאויבים שלנו הבינו את זה כבר לפני 10 שנים ויותר והתלבשו על זה. זאת אומרת, הם רוכבים על זה כגל. הם סרפרים על הגל הפרוגרסיבי, הם לא חלק מהגל הפרוגרסיבי. אפשר להפריד אותם מהגל הפרוגרסיבי מחר. איך אומרים, הפרוגרסיבים לא מגינים על ה... איך קוראים להם האוגיורים? אני לא זוכר איך אומרים את זה בעברית. בסין. למה? כי זה לא כדאי להם. כן? מה? אויגרים. לא כדאי להם, כן? אז בוא נגיד, לפרוגרסיבים גם יש החלטות על מה כדאי ומה לא כדאי. כן? כרגע אין מחיר לתמיכה בפלסטינאים, זה בעצם מסתדר, אפילו יש לזה תמיכה כספית חיצונית ותמיכה אחרת מקטר ומאיראן ומגורמים אחרים, כולל גורמים יהודיים שהזכירו אותם קודם, שלא אוהבים כל כך את מדינת ישראל, כך שיש לנו מערכת של אויבים. הבעיה שלנו שאנחנו לא מכירים בכלל שאנחנו במלחמה. היא אמרה את זה נועה תשבי, אמרה, הם יודעים שהם מלחמה, אנחנו לא. אז אני מזכיר לכם שביום כיפור אחרי 3 ימים הגיעו המילואים, ואז הם הצליחו לסבב את העניינים, פה כשזה כבר יגיע בעוד 10 שנים, וזה יהיה 5 שנים, וזה יהיה מאוחר מדי, זה לא יהיה כל כך קל לסבב את זה.
אוקיי, מה היית עושה אחרת? בואו נלך רגע להיות פרואקטיביים, אני יודע שכולם רוצים פה... מה עושים כדי לשנות את זה? אוקיי, נזרום עם המודיעין שיש ליוסי, בסדר?
לא, אני רוצה רגע לפני שמה עושים, כי אני לא חושב שלאחד מאיתנו יש את התשובה מה עושים.
אוקיי.
אני חושבת שכולנו מסכימים שצריך לעשות משהו. אני חושבת שכולנו מסכימים שאנחנו במצב של מה שאנחנו קוראים בעולמות שלנו התראה אסטרטגית, והתראה אסטרטגית הזו ניתנה. גם אם אני בודקת מודלים שקיימים בעולמות תוכן הקודמים שלי, אז יש לנו פה הגדרה של כוונות, יש לנו פה יכולות שנבנו לאורך זמן בעולם, שבעיקר בארצות הברית אנחנו מדברים פה, שמאפשרות את זה, גם המציאות מאפשרת הזדמנויות, יש לנו את כל הסימנים המעידים, לא צריך לחפש, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שאם אתה איש מודיעין ורוצה להבין איפה אתה נמצא, הכל מונח לך על מגש של כסף מול העיניים, ואפילו יכולת פרדיקציה, גם את זה יש לנו, כי כל אחד מהמגמות שאנחנו רואים, אנחנו יודעים להגיד שאלא אם כן יש משהו שהוא שובר שוויון, הן ממשיכות באותו כיוון. אני רוצה אבל רגע לפני שנלך למה צריך לעשות, להתייחס למה שיוסי אמר ומה שאברי אמר. אני איפשהו באמצע בין השניים, אני מאלה שמאמינים שמאוד הייתי שמחה לפתור את הסוגיה הפלסטינית, בשביל למנוע עוד כלי אצל הצד השני, ועוד תחמושת שבה הוא משתמש, ועוד גל יורכב עליו.
כן, אבל זה לא פתרון קל.
רגע.
צריכה לעשות פה כל
רגע, אני רוצה להגיד...
החלטות פוליטיות שהן קשות מנסות.
תעזוב רגע, ברור שזה החלטות פוליטיות, ואני גם לא כל כך רואה פתרון לסכסוך, ולכן אם יכולת פרדיקציה, הסכסוך יימשך. לדעתי אני לא אתאה פה בגדול. אבל אני כן רוצה להגיד משהו אחר. אם מישהו חושב שאנחנו היום נמצאים במקום שבו, בוא ניקח את המצב שמחר אנחנו עוזבים את השטחים. הכל בדיוק לפי מה שרצינו לעשות בתוכניות הקודמות שלנו. האם משהו ישתנה? שום דבר לא ישתנה. ולכן לא ישתנה. לא ישתנה כי הם שינו את הנרטיב שלהם. הם שינו את המשחק שלהם. אם כשאנחנו התחלנו לטפל בסוגיה של הדלג, ודרך אגב, המשרד שאני עמדתי בראשו לא טיפל ב-BDS. BDS אף פעם לא עניין אותי פר סה. מה שעניין אותנו זה התוצר הסופי שזה דלגיטימציה. דניאל פה סידר את זה בצורה הכי טובה. אנחנו בזמנו, היה לנו קושי לשכנע למה הם מכוונים. היום זה נורא ברור, ולכן הם בכלל לא נמצאים על אותו מגרש משחקים כמונו, זה בדיוק הבעיה. אנחנו משחקים במגרש משחקים שלנו, כשהם כבר מזמן עברו למגרש אחר. ואם יש משהו שמדינת ישראל טועה ומטעה בו כל הזמן, זה אחד שהיא או מתעלמת מהבעיה, שעם כל הכבוד זה לא אסטרטגיה ולא טקטיקה, או שהיא כבר מנסה לעשות משהו, היא עושה אותה לזמן קצר,
אוקיי.
ואז מוותרת על ההמשך.
גידי, תתאפק עוד דקה, כי אני רוצה, מתאמין להם על רגע ההסתכלות, של פתרון הסכסוך, אוקיי? פתרון הסכסוך, אנחנו מדברים על זה לפחות 30 שנה, 40, לא יודע כמה שנים, מדברים על פתרון הסכסוך, ניסינו לפתור את הסכסוך, אנחנו מנהלים את הסכסוך. מישהו עוד מצפה מאיתנו לפתור את הסכסוך הזה, או שזה סתם טוב כדי לגייס, איך אמר יוסי, לגייס כספים, תקציבים לפעולות מאורגנות?
אני מסכים עם אלדד שאמר קודם שפתרון הסכסוך לא ישנה את הבעיה מיסודה. וצריך לומר ראשית מה הבעיה. במונחים שיתריעו, אנחנו צפויים למציאות שבתוך 5-10 שנים הגיבוי המעצמתי לישראל בסכנה אמיתית. וצריך להיערך...
נקום בו, בוא נזקק את זה. נקום בוקר אחד, נסתכל מאחורינו ולא תהיה שם אמריקה, לא יהיה את הטלפון האדום הזה שמתקשר לבית הלבן, ברקוביץ עם סימבול, החבר'ה שלנו לא יהיו שם?
אני אמרתי, הגיבוי המעצמתי מורכב מהסיפור של האינטרסים, מהסיפור של הערכים, מהסיפור של התמיכה בבניין הכוח הצבאי. דווקא מעניין בניין הכוח הצבאי זה הדבר שאני הכי פחות מוטרד ממנו. מהשניים האחרים אני מוטרד, ואנחנו צריכים, אני חושב שהכנס הזה הוא כנס של התראה. הוא כנס שאומר, רבותיי, המשך המציאות כפי שהיא עכשיו, ללא שינוי משמעותי, יביא לסיכון חמור של הגיבוי המעצמתי לישראל בתוך כעשור, אני לוקח רגע אופטימי. ולשאלה מה עושים עם הדבר הזה, אני רוצה רק להגיד מה לא עושים. כי אסור לנו להיות מועצת השמרנים שמתלוננת על כך שיש שינוי. השינוי הוא חובה, הוא חלק מהחיים, ויש קבוצות שהשינוי לא מוצא חן בעיניהם, כי הם מזהים את השינוי כאוכר את האינטרסים שלהם. מה שאנחנו רואים פה בדיון היום, אני רוצה להגיד, אני הקשבתי באורך הקשב, ויש כאן שני דיונים נפרדים. יש דיון פנים אמריקאי, שמזהה את השינויים ואת המגמות ומזהה את הסיכונים האדירים, מהסיכון לביטחון האישי, דרך הסיכון למעמד החברתי, דרך הסיכון לאופייה ותרבותה וחברתה של ארצות הברית. ויש דיון נוסף, שהוא הדיון של היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית, שהוא דיון אחר לכאורה, והוא מתנהל כאילו במקביל. המשותף בין שניהם הוא הדבר האחד והוא הדבר הכי גדול שיש לנו כאן. הכיוון הוא אותו כיוון, כלומר הזרימה הבעייתית של המציאות ללא השתנות, ללא שינוי באסטרטגיה, מובילה אותנו לסיכון של שני הדברים גם יחד. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משנים, וכאשר אומרים איך משנים, צריך לזהות פוטנציאלים. זאת אומרת, צריך לזהות מה יכול להיות הדבר שיכול להוות את ההטייה המסוימת של כיוון ההתנהלות כמו עכשיו. אני אתן רק אחד שקשור לאמריקאים, אני לא מבין בזה גדול. אבל אני אגיד דבר אחד, פוליטיקת הזהויות היא דבר הרסני לחדשנות, ליוזמה ולהמצאתיות. אם יש דבר שלמדתי משנים של עבודה עם אנשים צעירים, יצירתיים וחדשנים, זה היכולת שלהם לפרוץ גבולות ולצאת מתוך כל המגבלות הקוגנטיביות שאנשים יוצרים לעצמם בראש. אני מאמין באומה האמריקאית כי יש לה חיות ויש לה חיוניות ויש לה כושר התאוששות. הכיוון הזה למשל, מכל הכיוונים שהיו, יש עוד כיוונים כאלה, יובילו אותה למשבר. והמשבר הזה יכול אפילו לתקן את הדברים האלה. סתם דוגמה אחת לגבי הקיבוע הזה שמתחייב עכשיו, שהוא ממש הרסני לחדשנות והמצאתיות.
אוקיי. Okay. גידי, אתה המתנת בסבלנות וביקשתי שתמתינה, ורצית להגיב פה לכמה, הייתי שרצית להגיב לכמה דוברים שהיו לפניך.
אני רוצה להתחיל, יוסי הולנדר התייחס ל-73. אני, יש לי סריטה על ביחס למלחמה הזו, וספציפית איך שהמלחמה הזו נוצרה. וכולם מדברים על המיסקונספציה. ואני הייתי קצין בחיל הים. חיל הים ניצח ב-73. חיל האוויר כמעט הפסיד. למה זה קרה? חיל הים נפגע מהפעילות המצרית, עוד כשאפשר היה להגיד, הפסדנו. חיל האוויר, הסתיימה המלחמה, מלחמת ההתשה, המצרים מקדמים את הסוללות, אקט הסיום של מלחמת ההתשה, זה קידום הסוללות הקרקע האוויר לקו התעלה, יצירת שליטה אווירית מעל קו החזית בצד הישראלי של התעלה, ולמעשה, מתפתח נרטיב פוליטי בישראל שניצחנו את מלחמת ההתשה, ולכן אי אפשר באמת לקיים בחיל האוויר שיחה על זה שאנחנו לא ניצחנו את מלחמת ההתשה, ושבאקט הסיום של מלחמת ההתשה המצרים ניצחו, ואת המחיר הזה שילמנו ב-73.
לכן המסר מהדבר הזה הוא שכשמתנהלת שיחה על ביטחון לאומי, ועל זה אני מניח שכולנו נסכים, צריך להיות מה שנקרא brutal honesty. בלי brutal honesty אי אפשר לבצע הערכת מצב ואי אפשר להתקדם. אז אני רוצה להתייחס פה לשתי נקודות ביחס לברוטל אונסטי. אחד, זה שהנושא...
אני אגיד לכם מה התגובה האישית לברוטל אונסטי. יאללה, יאללה.
להפך, במערכות שתמיר מגיע מהם, יש, היו במשך הרבה מאוד שנים יכולות...
אז בשיח הפוליטי.
לברוטל אונסטי.
כי זה דיון ציבורי גם.
לכן, זה מה שקרה... מה שקרה למיטב הבנתי אחרי בין מלחמת ההתשה ל-73, זה שהדרג הפוליטי פיתח שיח של ניצחנו, בפועל לא ניצחנו, ואז היה חסימה בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, מבחינת היכולת באמת להפיק לקחים ממה שהיה בין שנת 70 לשנת 73. ואני רוצה שנייה להתייחס למה שנאמר כאן. סימה דיברה על זה שהוקם משרד להיאבק בדלגיטימציה. למה המשרד הזה לא עסק בבניית הלגיטימציה? הרי בסופו של דבר אנחנו רוצים לגיטימציה. להילחם בדלגיטימציה זה הרעש. אנחנו בתהליך היסטורי של הציונות מ-1880 של בניית הלגיטימציה של העם היהודי לישות מדינית פוליטית עצמאית עם הגדרה עצמית בארץ ישראל. זה התהליך, הוא התחיל ב-1880, 1917, לא נעבור על כל נקודות המפתח, הסכמי קמפ דיוויד 79, אוסלו וכיוצא בזה, והרגע האחרון היה הסכם עם לבנון שהגדיר עוד חתיכה קטנה בגבול בינינו לבין העולם הערבי שסביבנו. אז זה התהליך. עכשיו, מה הברוטל אונסטי פה? תמיר, אתה מדבר 10 שנים? אני מדבר פוטנציאלית 6 חודשים. התחיל מהלך באום, דניאל רייזנר התייחס אליו. מה הפלסטינים מבקשים באום? הם מבקשים שיוכר שהשליטה הישראלית בשטחים עולה לכלל סיפוח. אתם יודעים מה הייתה ההחלטה של מרכז הליכוד ב-2017? לספח. עכשיו, תארו לעצמכם.
למה אתה הולך לחוק? עומד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בבית הלבן בערב הכרזת הסכם אברהם פלוס תוכנית המאה, והוא מודיע סיפוח, וטראמפ כבר מתמוטט מולו מהפתעה.
שיווי המשקל בינינו לבין האמריקאים בשנים האחרונות יושב על זה שממשלת ישראל אומרת לא two state solution, והאמריקאים אומרים two state solution. עכשיו בוא תתארו לעצמכם מחר בבוקר, ביידן מרים טלפון לנתניהו ואומר הבנתי אותך, ניצחת, אין two state solution. מה נראה עכשיו?
One man one vote, פשוט.
סיפוח, עכשיו בוא נדבר על הדברים של הסיפוח. הפלסטינים מקדמים את זה באום, למה אתם מתנגדים לזה? תלכו עם זה. האירוע הזה, זה אירוע מכונן בביטחון הלאומי של ישראל בקנה מידה היסטורי, והוא יכול להיות מחר בבוקר בשיחת טלפון, למה? כי הוא לא בהתנגשות בין הממשל האמריקאי לממשלת ישראל, אלא הוא בזרימה עם ממשלת ישראל. ולכן אני אומר שכשאנחנו מדברים פה על הערכת מצב ביטחון לאומי, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לשים את הדברים על השולחן ולהבין את המגמות וכמה חלק מהדברים שאנחנו חושבים שהם קבועים הם למעשה ברי שינוי, הם לא שבירים, כי ההיסטוריה מתקדמת לא בצורה ליניארית וקוונטים.
אני אגיד מילה.
רק עוד חצי משפט אחד. אני חוזר גם למה שאמרתי קודם לכן. Fair and Oppenheimer. 77% באמצע הם ליבה undecided. יש לנו אירוע היסטורי רלוונטי במדינת ישראל. זה הפעילות של מדינת ישראל באפריקה בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. מערכות היחסים הדיפלומטית נותקו. ההשפעה של ישראל באפריקה סוף שנות ה-70, תחילת ה-80 גדלה. איך זה קרה? זה קרה באמצעות פעילות של ארגון בשם משאב, של משרד החוץ, שפיתח תורת הפעלה מפוארת, שיושמה בכל אפריקה, שישבה על זיהוי של מנהיגים מתאבים, חוויה מעצבת אישית ומקצועית לאנשים האלה, לתת להם כלים לעזור לקהילות שלהם, ואחר כך לשמור עליהם עם קשר.
איך אתה מעתיק את זה אלינו עכשיו?
אפשר בקלות להעתיק את זה לדעתי למרחב האמריקאי, כי החברה האמריקאית מתמודדת עם בעיות פנימיות קשות מאוד, שאנחנו יכולים להיות רלוונטיים.
רק מילה, אם זה היה חצי שנה, לא הייתי מוטרד. אם זה היה התראה של חצי שנה, מדינת ישראל בתחום הזה היא הכי טובה בעולם. כשיש לה בעיה טקטית, שהיא רואה אותה מתקרבת בטווח זמן קצר, היא מטפלת בזה. הבעיה היא שהבעיה שאנחנו מדברים פה עכשיו היא בעיה שקטה, ארוכה ומתמשכת.
מעבר להרי החושך.
זה פוגע בדיוק בשריר הכי חלש של חשיבה אסטרטגית ישראלית.
אוקיי, ארי, אני רוצה להרבב טיפה פוליטיקה, כי אני רואה שזה בלתי נמנע. אנחנו מדברים פה על שינויים טקטוניים בכל מיני זוודים, רובד פוליטי, רובד ציבורי, שיח פוליטי, אנחנו לא רוצים לשמוע בכלל. אני כל הזמן, גם אני ונראה לי גם אתה, מפמפמים את זה כפרשנים פוליטיים, שיש קונצנזוס של מה שסימן, אין פתרון לסכסוך. יש קונצנזוס, גם בשמאל, גם בימין, גם בליברלים, גם בשמלנים. לא צריך לפתור את הדבר הזה. עזוב, לא צריך לפתור, כי אין פרטנר, אוקיי? once אמרנו את זה, אנחנו נכנסים למרחב ההכחשה הזה. איזה ברוטל הונסטי, אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור שכל כאילו, אין ברוטל.
אבל זאת בדיוק הבעיה.
וגם אם עכשיו נצעק כולנו שיש ברוטל הונסטי שצריך לפתור את הבעיה, כולנו נגיד ב-70%, 73% מהישראלים יגידו, אין פרטנר. ונשען עוד פעם בשקט.
תשמע, יש, אני חושב שישראל היא הקורבן של ההצלחה של עצמה, וישראל היא קורבן של הפרובינציאליות החדשה. כשהיינו קטנים ומבודדים ובקיבוץ היינו הרבה יותר מודעים וערנים לקורה בעולם, ועכשיו עם כל הגלובליזציה והאינטרנט וכל ההייטק, אנחנו חיים באיזה בועה, ואנחנו בהתנגשות של בועות. כי העולם הליברלי, לא רק הפרוגרסיבי, העולם הליברלי מתקשה להבין את המציאות האכזרית שאנחנו חיים בה במזרח התיכון, ואנחנו מתקשים להבין את העולם הליברלי. וההתעלמות, ואנחנו למדנו שהכל הולך, שהשינוי הגדול בישראל קרה, כשאזהרת הצונאמי של אהוד ברק ואחרים ב-2011 מלאתה, לא התממשה, מאותו רגע הישראלים אמרו, די, נגמר. מה שהם לא מבינים שבמקום צונאמי, יש לנו מים שמחלחלים כל הזמן לתוך האונייה, ומטביעים אותנו לאט לאט. ברק טעה בקטע הספטיבי
בעוצמה.
של אותה, והמהירות. אבל התהליך הוא שם, התהליך הוא שם, והתהליך הוא, אם לא נהפוך את התהליך, הוא הולך למקום אחד. ולכן אני חושב שקודם כל, מה שכולנו מסכימים, ישראל חייבת להתעורר, וישראל חייבת להבין, לא הפינוק הזה, שאמריקה בכיס שלנו, ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ובינינו יכולים גם לירוק על אמריקה כשאנחנו רוצים, כי הכל יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. שוב, אני חוזר לציונות, תסלחו לי, כי אני ציוני פנאט, אני מאמין גדול בציונות הגדולה, והציונות תמיד הבינה שיש לנו בעיית לגיטימיות, שאנחנו הולכים על קרח דק, ואנחנו צריכים לאבות את הקרח כל הזמן. אנחנו כל הזמן שוחקים, שוחקים, שוחקים את הקרח, ואומרים, תראו, אנחנו עדיין הולכים, איזה יופי, אנחנו עדיין הולכים, יום אחד אנחנו ניפול, כי לא יהיה שם קרח, כי אנחנו כבר שנים לא עובדים על ליבו. עכשיו תן לי ברשותך בשלושה משותים, מה צריך לעשות לדעתי בגדול כקווים כאלה. מצד אחד, אני חוזר לאיפה שאני לגמרי מסכים עם יוסי, ואני מסכים עם היוזמה, חייבים, בין אם זה יהיה משרד ראש הממשלה, המוסד, משרד החוץ, צריך להתארגן כסף, לארגן את הקהילויות, להזרים כסף, להילחם. המלחמה הנוראה ש-BDS עושים נגדנו, אנחנו צריכים לעשות הכי חכם, הכי מתוחכם, כמו כל המלחמה, להכריז את זה כמו איראן, כמו איראן, ולעשות את זה ברמה הכי גבוהה, זה זרוע אחת, זה ה-hard power. בצד השני, לא ננצח שם, לא ננצח שם בלי soft power. והסופט פאוור בנוי על בנייה אקטיבית של, קודם כל של הצדק שלנו, שאנחנו Oasis of Liberty in the Middle East. אבל אנחנו צריכים להוכיח את זה. אם אנחנו תוקפים את ערכי הליברטי שלנו, איזה מין Oasis נהיה? אי אפשר, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נלך למקומות חשוכים, ואיך אנחנו ננצח במלחמה הזו? אנחנו נזרז מאוד את התהליכים האלה. ולכן השניים הם משלימים, לא סותרים. אגרוף חזק, אגרוף ברזל ילחם באויבינו האנטישמיים הדוחים והמגילים והמסוכנים, ומצד שני הבנה שצריך שזה לא רק ככה, אנחנו צריכים to capture the moral high ground, it's ours, אנחנו שם, אנחנו תנועה צודקת, אנחנו מדינה צודקת, אבל אנחנו צריכים להראות את זה ולהפעיל את זה. והאלמנט השלישי, אנחנו חייבים להפוך את ישראל מחלק מהבעיה לחלק מהפתרון של המאה ה-21. זאת אומרת, הדוגמאות הקלאסיות, לרתום את היכולות הטכנולוגיות שלנו, נאמר, לפתרונות הירוקים והסביבתיים. זאת אומרת, להתחבר לאותם מקומות. תראה, בחודש הזה שאנחנו היינו vaccination nation, כולם, גם הסונים שלנו ביותר בניו יורק טיימס, כאילו, הצדיעו לנו.
וואו, כן.
אנחנו צריכים, תסלח לי על הביטוי, אור לגויים. אני קורא לזה מדינת מגדלור. אנחנו צריכים להראות בפועל, אז להיות קשוחים, להיות צודקים, להיות מציאותיים ולהיות מעוררי השראה.
ארי, זה הכל נכון, ואני פותח רגע עוד שאלה, כי אני חייב להיות הקונטרה שלכם. כולכם מבחינתי עכשיו, לצורך הדיון, וקשה לי לא להסכים איתכם, אבל אני אהיה האנטי-אלרמיסט. ואני אגיד, נו, 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 באמת, יאללה, יאללה. בסדר? הנה היאללה, יאללה, הישראלי המתבקש בתוך הדיון הזה. על מה אתם מדברים איתי? אמרתם שהנושא הפלסטיני הוא ידביע אותנו, עשינו את הסכמי אברהם. כל הערבים באו לחבק אותנו כי הבינו שאין אין, אין פתרון לבעיה פלסטינית. הנה שמתי לכם את זה בצד. אתה מדבר איתי למגדלו? תסתכל איך נראה בשוודיה, מה קורה בפולין, מה קורה בהונגריה, בארדואן, בגרמניה וכו' וכו'. כולם הולכים בכיוון הזה. אתה מבהיל אותנו? כל הבעיות שנמצאות כאילו על השולחן, לא זאת בלבד שהן לא מדביעות אותנו, לפעמים אפילו אנחנו מוצאים דרך עקיפה או עוקפת אם תרצו, והכל בסדר, כולם מוחאים לנו כפיים, שלום עם אויבים, שלום עם ידידים, שלום של אמיצים, הכל קורה, בלי הפלסטינים, מה אתה מפחיד אותי יוסי?
אז אמר לי ראש ממשלה קודם.
איזה קודם? כי היו פה כמה בשעתיים האחרונות.
בלי שמות. שזה, אובדן תמיכה של ארצות הברית זה אירוע של 100%, ובהסתברות כלשהי. זאת אומרת, נגיד שבהסתברות של 20%, אני חושב שבהסתברות 50%, אבל אם אנחנו לא עושים כלום, כן? אבל נגיד אירוע של 100%, אני לא מסכים שזה 100%, אבל אנחנו די חושבים שזה לא משהו רצוי, כן? כן? אנחנו לא חושבים שזה משהו רצוי. זה לא יעזור לנו בטוח. ולכן, בכל אירוע כזה, זה אומר שאני צריך להקים ממסד שקודם כל לומד אותו. זאת אומרת, דבר ראשון, פה דיברו על כל מיני טקטיקות. מה שאתם דיברתם זה רק טקטיקות. אני מדבר קודם כל איך עושים שינוי במדינת ישראל שהוא באמת לומד ועובד על בעיה. אתה צריך להקים צוות, לא יודע, יחידה, תחת משרד ראש הממשלה, שדבר ראשון מקדישה כסף באמן ובגופים אזרחיים ובמכונים, ללימוד וכימות הנושא, כדי שתוכל לעקוב אחריו ולהבין. כמה מהאנשים היום במערכת מבינים את זה? לא הרבה. מה קורה? כמה אנשים מבינים את מה שדניאל רייזנר אמר היום פה? מי הבין את זה קודם, שזה קהל עוד יחסית שיותר מעורב בנושאים האלה? רוב אנשים לא מבינים, לא יודעים. אנחנו צריכים לפתח את תורת הלמידה ותורת הלחימה, קודם כל כמערכת מודיעינית, וכדי להבין איפה אנחנו נמצאים, ולמדוד את זה ולהבין אותו.
בשביל זה הקימו את המשרד
לא היה לו שום יכולת מודיעין.
זה היה במקרה הכי טוב, הוכחת יכולת למה קורה כשמדינת ישראל מחליטה לקחת סוגיה ולהתמקד בה, והוכחנו את היכולת. עכשיו יש הבדל בין הצלחות טקטיות שהיו רבות מאוד במשרד, לבין כישלון קולוסלי בטיפול בבעיה שהיא הבעיית מאסטר, וגם העובדה שמדינת ישראל לא יודעת להגדיר לעצמה, ואני פה מתחברת לגמרי למה שתמיר אמר, אנחנו נהדרים בלטפל בדברים, דרך אגב זה מדהים אותי, איך הראש היהודי שיודע לעשות כל כך הרבה דברים, איך מדינה כל כך מתקדמת כמו שלנו, נותנת באמת לאחרים להוביל את הקו, ואנחנו מזדנבים מאחורה ומנסים לתת פתרונות. אנחנו במקרה הזה צריכים פשוט להגדיר את זה, זה האיום שעומד בפני מדינת ישראל. ברגע שאנחנו נפנים, הרי כל הקטע של הפנמה זה לעבור מהבנה והיכרות וניתוחים, ורק פה היום שמעת כמה מאיתנו יודעים, וגם אם הקהל הזה יודע יותר מרוב האנשים, אני אומרת לכם שיחסית יש מספיק ידע בחוץ להבין שמשהו מתרחש. אולי הם לא יודעים מה, אבל הם יודעים. בין זה לבין להפנים שגמרנו, הגענו לנקודת האל חזור, בחיל אווירית זה נקרא P&O, Point of No Return, גמרנו, אין לנו יותר ספייס, אנחנו עכשיו צריכים לעשות משהו, והמשהו הזה מאוד מתכתב עם מה שיוסי אמר. אני מהרקע שלי כאשת צבא, תמיר בוודאי הרבה יותר ממני, כאשר אנחנו מחליטים שיש משהו שהוא אתגר לאומי, מדינת ישראל יודעת להסתנחרן סביב הדבר הזה.
אבל בשביל זה צריכה מנהיגות. סימה, בשביל זה צריך מנהיגות.
נכון,
בשביל זה צריך להיות מישהו שאומר,
חבר'ה, יש בן גביר.
Houston, we have a problem, צריך לטפל בבעיה הזאת.
אני ראיתי פה את ביסמוט פה? אני ראיתי אותו קודם או שאני טועה? לא, אני טועה.
אסור לו לבוא לפה עכשיו.
רציתי להגיד שאולי יש פה מישהו שידבר עם המנהיגות. אבל אני רוצה רגע לחזור אחורה. בסוף בסוף, אם אנחנו נגדיר, אני דרך אגב רוצה עוד משהו, אפרופו מודסטי, לא רוצה לדבר בשם יהדות ארצות הברית. לא חושבת שיש לנו את הסוג של פטריארכליות לדבר בשמם מה נכון לעשות שם. אני לפחות כישראלית ממש לא רוצה להגיד מה לעשות. אני יודעת דבר אחד, שום פתרון שנעשה פה בישראל לא יהיה רלוונטי בלי השותף שלנו בארצות הברית. בוודאי השותף שם, גם קהילות אחרות. זה אחד. שתיים, להגדיר את זה כ-National Security Imminent Threat. זה מיידי. לא יודעת אם 6 חודשים או 5 שנים.
אני לא אמרתי 6 חודשים,
לא,
אמרתי
בסדר.
שזה גם יכול לקרות
נכון,
בתוך כמה חודשים.
אני לא הייתי, בוא נגיד ככה, לא הייתי שם את הראש שלי בלהגיד מתי יהיה פה שבר, אם יהיה, כי אני רק רוצה להגיד, אולי טיפה מה שנקרא להזן קצת, יש גם פושבק בתוך ארצות הברית לחלק מהדברים. זאת אומרת, גם מול תנועת הווק, יש אלמנטים של פושבק. גם בחלק מהמקומות האחרים אנחנו רואים את זה. זה עדיין לא מספיק חזק ואנחנו עדיין משלמים את המחיר. תגדיר את זה National Security Threat, קח את המלל, המקום שבו כל דבר שנוגעים בו, כולם מסתנכרנים ויש קונצנזוס שזה בשיא העניין.
אוקיי, אבל בשביל זה...
רגע, ותקים.
וסימה, בשביל זה צריך להיות ראש ממשלה.
רגע, בסדר.
שיושב, נתתי לכם את זה דוגמה קודם, שיושב בשולחן, מאחוריו הספרים, ומצידו המפה, והוא אומר למלל, לראש המלל שלו, אדוני, that's your mission.
לא.
זאת המשימה שלך לשנה הקרובה.
אבל תשמעו, אתם דיברתם פה על פתרון הסכסוך, כאילו שמישהו מאיתנו יכול לפתור את זה. גם זה תלוי במנהיגות. אני לא רוצה לשחק במגרש שבו אני לא שולטת בכל הכלים. אני רוצה להיות במגרש שבו אני שולטת. במה אנחנו שולטים? כחברה אזרחית. אנחנו שולטים
בלא לשקר לעצמנו.
רגע, לא לשקר לעצמנו. רגע. מה זה לא לשקר לעצמנו?
לא לספר לעצמו שהכל סבבה.
אני מבטיחה לך שביבי, כשהוא יושב עם עצמו מול המראה, מבין את המציאות יותר טוב מכולנו יחד.
ואז מה הוא מספר לבוחרים שלו?
זה פוליטיקה, זה משהו אחר. אבל,
זה לספר לעצמנו.
בשורה התחתונה, תקים גוף שהוא לא רק ממשלה, הוא ממשלה, הוא ממסד אזרחי, הוא בהיוועצות עם ארצות הברית, אבל הוא מביא גם אלמנטים ממקומות שאולי אנחנו לא חשבנו עליהם. אנטישמי, רגע, אני רוצה
לדבר
אחרון, משפט אחרון, להביא אנשים שחושבים אחרת מאנשים שזה הכי הגיוני שיחשבו על סוגיית האנטישמיות או יחסי ארצות הברית. אני הייתי מביאה אנשים שעוסקים במגפות, כי אנטישמיות זה פנדמיק. הייתי מביאה אנשים שעוסקים בתורת הכאוס. כי אם תסתכלו על איך העולם מתנהל, כולו תחת הכותרות של הלוגיקה של הכאוס. תביאו אנשים שזה עולם התוכן שלהם. אלה אנשים שיערבו את השיח שלנו, והדבר האחרון, בואו לא נחשוב שנפתור את המצב, נוכל לטפל במניפסטיישן שונים של הבעיה.
אני ממש מתחבר לשני הדברים שאמרו, וזאת הסיבה שאנחנו כאן, ה-NSS. כי אנחנו לא הולכים לשנות את ארצות הברית, אבל אנחנו רוצים להגביר את המודעות בתוך מדינת ישראל לאיום המתפתח, המסוכן הזה, ארוך הטווח, ולהעמיד המלצות לתיקונו. כלומר, הדבר הראשון שצריך לעשות אחרי שאמרת משהו על התראה, זה לחקור אותה, להבין את שורשיה בצורה הכי העמוקה שיש, ולכן שני הדברים האחרונים נאמרו. נגיד מילה אחת רק על סיכון ועל הזדמנות גדולה. הסיכון הוא הסוגיה הפלסטינית. נכון, פתרון הבעיה הפלסטינית לא יפתור את הבעיה הזאת. אבל נפיצות בזירה הפלסטינית תעצים את הבעיה הזאת ותאיר את כל השדים שעל חלקם דיברנו כאן. ובעיתוי שאנחנו נמצאים עכשיו, הנפיצות היא בטווח ראייה. מגמות שמתלכדות, שלא נרחיב, זה לא דיון על הזירה הפלסטינית. מגמות רבות שמתלכדות לכדי נקודת C, פלוס אפשרות שמדיניות ממשלה חדשה שתשנה סטטוס קוו בהר הבית, שזה יהיה נפץ מלכד מזרח תיכוני, או שיח סיפוח שיתחיל לעלות, פלוס חולשת המנהיגות הפלסטינית, פלוס המגמות של הנוער הפלסטיני, יש לנו פה סיכון אדיר. וכשזה יתנפץ שם, זה יכול להעיר הרבה מאוד דברים שדיברנו על קודם. וההזדמנות, אנחנו במגמת האצה והסלמה של תחרות בין גושית עולמית. זה לא רק אוקראינה. זה ארצות הברית והמערב מול הגוש המזרחי שאיראן היא חלק ממנו, אבל הגוש המזרחי. זאת הזדמנות אדירה להימצא בצד הנכון של ההיסטוריה. זאת הזדמנות אדירה למדינת ישראל לנצל את הנכסיות שלה ואת היכולות שלה ואת הדברים האדירים שהיא יכולה לתת, כדי לשנות, כדי להעמיד נכסיות לא רק בתחום רפואה, אקלים, הייטק, אלא גם להעמיד יכולות ביטחוניות שיתרמו ויתמכו את ארצות הברית והמערב, וזה לא היה עושה את השינוי, אבל שוב, זו הזדמנות שבעיתוי הזה קריטית.
טוב, הדיון הזה מרתק, אבל אנחנו חייבים להתכנס לתוך איזשהו ראונד של סיום, שעה. ואני תוהה, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה נושאים שצריך לגעת בהם ולפתור אותם ולטפל בהם, הכל צריך להיות מאוד אסטרטגי, ובואו נקווה שמישהו יקום ויעשה את זה. אבל נניח וזה לא יקרה, גידי. איך פה, אתה יודע, נניח ולא תהיה קריאה, לא תהיה השכמה. אגב, בסוגריים אני אספר לכם, היה אצלך במכון אדם, ב-INSS, רמטכ"ל לשעבר בלי שמות, שהיום הוא בכנסת, בלי שמות, שצוטט באחד מהדיונים הסגורים, אני לא יודע אם זה היה אצלכם בדיון או במקום אחר, שאמר, עד שלא תהיה אינטיפאדה השלישית, הישראלים לא יתעוררו. מכיר את הציטוט הזה? יש סיכוי? אוקיי. מקורותיי בסדר. אז יכול להיות שזה הפתרון. אתה יודע, אמרת, יש הזדמנויות, יהיה קלש גדול, יהיה פיצוץ גדול, ואז נתאפס על עצמנו. נקבל את הקפה, ואז נתאפס על עצמנו. אולי זה מה שצריך לקרות, גידי. גם אופציה, כן. כן, נכון.
אנחנו דיברנו על זה שברוטל אונסטי בשיחה הזו מאוד חשובה, אז אני חייב להגיד פה נקודה אחת for the record, כי היא עלתה מכמה דוברים. אני חי בארצות הברית, אני חושב שאני די מרושת שם. זה לא נכון שהמאבק בארצות הברית הוא על 47. זה עובדתית לא נכון, מי שאומר את זה שיוכיח. אולי ב9% שפרן אופנהיים דיברה עליהם, שהם השוללים, השונאים של ישראל, אולי שמה. אבל רק שמה, והם חסרי השפעה על ארצות הברית, ואנחנו דיברנו עליהם כאן כאילו הם הלב של השיח. שמי, עמדו פה, אני אומר, דעתי, שבארצות הברית השיח הוא לא על 47, השיח אם בכלל הוא על 67. זה מה שאני אומר. קודם כל אצל כל הרפובליקנים הוא על 67 או פחות, וגם אצל רוב הדמוקרטים, כך שאני לא מבין איך מגיעים לאמירה הזו, אני פשוט אומר שביחס לשיחה של brutal honesty, וצריך לזהות את האיום, את יודעת, אני אף פעם עוד לא ראיתי... אז האלה הם 9%, חבר'ה, הם 9%, והם לכודים ב9% שלהם, והם לא מצליחים להתקדם, נכון פרן?
הם היום התקדמו לגמרי, הם היום ב85% מבתי הספר היסודיים בארצות
הברית. רגע.
משהו התחתונה, גידי, מה אתה אומר? שבעצם האמריקנים ברובם רוצים two-stage solution, וזה הסיפור?
ותפסיקו לספר על סיפורי הפחדה. אני אומר, תראו.
זה מה שאתה אומר.
Critical race theory הוזכרה כאן כמשהו מאוד חשוב. Critical race theory בשני משפטים אומר שהחברה האמריקאית במאבק מתמיד בין השולטים, האופרסורס, לאופרסט. זה נאמר כאן קודם לכן. מה הבעיה? שהשולטים, שהם נניח הצאצאים של בעלי העבדים הלבנים מלפני 150 שנה, המספר שלהם הצטמצם מאוד. ומספר האנשים שהם צאצאים של השחורים, שהיו עבדים, הצטמצם מאוד. אז מי שמאמין ב-critical race theory, זאת אומרת שהחברה האמריקאית נמצאת במאבק מתמיד, יש לו אינטרס אחד ברור, להגדיל את מספר הלבנים, ולהגדיל את מספר השחורים, כי אחרת כל התיאוריה מתמוטטת. אז הם לוקחים כל מיני אוכלוסיות, והופכים אותם ללבנים. יוסי ואני דיברנו על זה בדיוק לפני שבוע. היהודים, אבל גם האסיאטים, וגם הלטינוס שמגיעים לאמריקה, הם פתאום white, they're whitened, ואתם יודעים מה? אפילו African Americans, אפילו שחורים, שמצליחים בארצות הברית, נתפסים כמי שהם עברו תהליך של הלבנה.
בוא תחזור אלינו אבל.
מה הנקודה שלי? הנקודה שלי היא כזו. יש לנו מערך שלם של בריתות פוטנציאליות בתוך המערכת האמריקאית, שהן יושבות בתוך כל הקבוצות האוכלוסייה האלה, בקרב הלטינוס, בקרב האז'ן אמריקנס, בכל הקבוצות האלה. יש לנו מערך שלם של בריתות בלב של ארצות הברית. אבל לשם כך אנחנו חייבים להיות non-partisan. אנחנו צריכים להיות bi-partisan, no-partisan. חייבים להיות שם באמצע, איפשהו.
וצריך גם להחליט מה הנרטיב. צריך גם להחליט מה הנרטיב. גידי, גם מה הנרטיב שאנחנו מוכרים. סבבה, הלכנו לאוכלוסיות האלה. מה הנרטיב?
אני מדברת כמעט כל יום עם סטודנטים, היום, לא לפני 6 שנים. I speak today, almost every day, with students on campus. Nobody is asking the Zionists whether or not they support a two-state solution before they push them out of the groups. In fact, at one university, and it's happening now at many universities, they're pushing not only to boycott Israel and boycott companies that do Israel, but they want to boycott all the pro-Israel students on campus. At Tufts University, just the last semester, they pushed for a boycott of all the groups and they included J Street. J Street is a group that is very forcefully for a two-state solution and they have co-sponsored events with SJP. They said, "Ma pitom, why are you boycotting us? We work with you. We oppose the occupation. We are for two states." And you know what SJP said? SJP said to them, "We are very grateful that many students begin their anti-Zionist path with J Street. אבל אתם חושבים שיש מקום לשני מדינות. You believe in two states. You have not condemned the existence of the colonial settler enterprise. Because you believe in two states, you also must be boycotted.
כל מה שאני אומר, עם כל הכבוד לסטודנטים,
תודה.
עם כל הכבוד לסטודנטים, הם בסך הכל ביחד, ביחד, אולי 3 חלקי 100 מהאוכלוסייה. 4 חלקי 100 מהאוכלוסייה.
זה חלק, וזה חשוב.
אבל הם גדלים. הם גדלים.
לא, זה בסדר. זה בסדר. רק אני רוצה...
משפט סיכום?
משפט סיכום. במילים peace process, peace unlikely. המילה process חשוב מאוד. חשוב מאוד להיות בתהליך, כי אם התהליך הזה קיים, אז השליטה בפלסטיני נתפסת כזמנית, אז אולי יהיה איזה פתרון אחר. ברגע שאין peace process, ברגע שאין תפיסה של process, אנחנו נכנסים למצב קבע של שליטה באוכלוסייה הפלסטינית. זה דבר אחד. הדבר השני, שאני חוזר ואומר, הערך של אנחנו יודעים, אנחנו כמדינת ישראל היום יודעים, יודעים להביא ערך ב-50 states of the United States. עם בעלי ברית ועם שותפים. וזה לדעתי הכיוון האסטרטגי שלנו ב-10 שנים הקרובות.
תודה. אבי.
אני, כיוון שצריך לסיים, אני יודע באשמה שפוליטית בישראל אני חסיד גדול של לאורך שנים שממשלת אחדות לאומית, מה שלא כך הולך פה, אני בעד גישה של אחדות לאומית, גם כשאין ממשלת אחדות לאומית. אני חושב שרק צירוף של הגישה הימנית הלוחמנית, שלוחמת למען העם היהודי בתקיפות, עם גישה שמפנימה את הדמוקרטיה ומבינה ששדה המערכה הזה הוא לא שדה הקרב במזרח התיכון, זה שדה הקרב על hearts and minds, שאם אתה לא בא כדמוקרט, כיהודי גאה ודמוקרט עמוק, אתה you're dead on arrival. עכשיו
בדיוק.
תשמעו, אני הייתי בחזית ואני ראיתי את המצוקה הנוראה של הסטודנטים ושל היהודים הצעירים, כי הם מרגישים, הם מצפים מהם, הוריהם והקהילות שהם שיהיו השגרירים של ישראל, לא צעידו אותם בתחמושת, לא, הם, אין להם, הם מבולבלים, גם אלה שנורא רוצים להיות יהודים טובים וחיים, הם לא יודעים, הם חשופים למתקפה נוראה ואיומה. אני ראיתי עשרות אם לא מאות צעירים שבוכים, בוכים, בגלל המצוקה האישית שהם נמצאים. ואני אומר, עכשיו כל כך פופולרי בישראל לדבר יהודית, 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 אנחנו דבר ראשון צריכים להושיט יד לעם היהודי. אין דבר כזה להיות יהודי שלא מושיט יד לעם היהודי. אי אפשר להפקיר 5 מיליון יהודים בצפון אמריקה בגלל שהם לא אורתודוקסים, ואי אפשר להפקיר את הנוער הזה. כי א', זה הציווי היהודי והציוני העליון, וב', זה התנאי, אלו החיילים שלנו. ואם לא נגייס אותם, לא ננצח. בוא נגייס אותם, נתאחד וננצח.
בוא קודם נגן עליהם ואז נגייס אותם. כן, יוסי.
רק לסיום, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות. אני לא בטוח שאנחנו צריכים לדון. יש לאמן יכולות, יש למוסד יכולות, יש למשרד החוץ יכולות. אני סתם ניתן דוגמה. אנחנו מגיעים בשנה 500 איש לביקור בישראל, רובם במימון של כל מיני ארגונים אזרחיים בארצות הברית. אם זה גנרלים, אם זה אוניברסיטאות, אם זה אנשי עסקים. נגיד שמדינת ישראל אומרת, אנחנו פותחים במסע שכנוע, כחלק מהאסטרטגיה. אמרתי, לא, לא, יש המון דברים שיכולים לעשות, ומביאים 10,000 מובילי דעה בארצות הברית לישראל, כל שנה במימון של מדינת ישראל. זה יכול להיות תוצר של תהליך, אבל חייב להיות קודם תהליך של המודיעין, הקמה, רשויות, פיתוח תורת לחימה, וזה אחד מהצעדים. הצעד השני זה מה שאתה דיברת, יש מאות צדדים שאפשר לעשות עליהם, כן? אבל אתה קודם כל צריך לבנות גוף שיתחיל להגיד, אוקיי, מה אנחנו מפעילים? איפה שמים את הכסף? כן? שמה, שמה. כמה? מפעילים את 8200, לא מפעילים את 8200. כל מיני שאלות שאנחנו שואלים, צריכים לשאול את עצמנו, אבל בזה צריך קודם כל גוף ותהליך וכסף. וזה ממשלת ישראל, אבל חלק מהגופים ואנשים שנמצאים פה, הם האינפוט שיכול לדחוף את זה למעלה.
מילה אחרונה, היו כאן הרבה תובנות מחקריות של תיאור המציאות, המבחן הגדול עכשיו איך משנים את המציאות. התובנה המרכזית שצריך לקחת זה שחייבים לשנות את הוקטור שבו אנחנו צועדים, וכל פעולה, לפעמים היא בחוסר פרופורציות לגודל שלה יכולה להשפיע, ולכן אין פעולה מיותרת בתחום הזה, ואין משהו שאפשר להגיד זה לא יעשה את העבודה. כל עוד זה עתיד לשנות בי ולו במאומה, זה דבר שהוא חשוב. הדבר השני שלא נאמר כאן, אני פשוט מחויב מתוקף הערכת האיומים על הביטחון הלאומי, לציין גם את הסיפור האיראני. וזה קשור. כי אולי לציבור בישראל, המגמות הארוכות והעמוקות שדיברנו כאן, אולי זה לא יתריע. אבל העובדה שאנחנו צריכים את הגיבוי האמריקאי לצורך ההתמודדות במניעת גרעין עם איראן. לאו שיש יכולות שאנחנו יכולים לעשות לבד. וכאשר מסתכלים על העתיד, על המגמות בעתיד, שתי המגמות המסוכנות מתלכדות. קרי, ההתקדמות המסוכנת של איראן לכיוון פצצה גרעינית, והמגמות שעלולות להשפיע על הגיבוי המעצמתי של ארצות הברית לנו. ולכן דבר ועוד דבר מחמיר את האיום ומחמיר את הצורך בלעשות את השינוי כבר עכשיו.
סימה, התחלת ותסיימי גם.
כן, קודם כל רוב הדברים נאמרו, אז אני לא רוצה לחזור עליהם, אני רק רוצה להגיד שני דברים שאני מאוד מסכימה איתם. אחד, אנחנו המדינה של העם היהודי, אז הגיע הזמן שממשלת ישראל תיקח אחריות על המושג הזה, ואנחנו לא יכולים להשאיר את המאבק, גם אם הוא מתרחש על אדמת ארצות הברית, אי אפשר להשאיר אותו לאחרים, אנחנו חייבים לקחת בו חלק. אני מאוד מסכימה עם המושג פרוסס, ממש מסכימה עם זה. אני חושבת שעצם זה שאנחנו לא מייצרים תחושה של סטלמייט, זה חשוב מאוד, ולכן חד משמעית. אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, המחקרים שלנו, גידי, בהמשך למה שאמרת. במחקרים שאני רואה, והם מבוססים מספרית, זאת אומרת, זה לא איזה תחושות, יש חריגה ברורה מתוך הקמפוסים החוצה. יש הלימה ברורה בין קמפוסים רעילים לבין טוקסיק אנטיסמטיזם ברמת הקאונטי. הקבוצה שאני עובדת איתה, NCRI ברטגרס אוניברסיטי, יודעת לעשות פרדיקשן ברמת קאונטי. אנחנו רואים חד משמעית, הלימה מלאה בין המושגים של אנטי ציונות, אנטי ישראליות, אנטישמיות וכולי, ואתה רואה את זה חורג מהאקו צ'יימבר, לפחות ברשת, חורג מהאקו צ'יימבר שלו. הדבר שאותי הכי עדים, שכשאיזשהו גורם סיני, אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אז אני לא רוצה להטעות, אבל גורם סיני כלשהו, רצה להגיע לקהל יעד גדול, אתם יודעים באיזה אשטג הוא השתמש? אנטי ישראל. כי הוא ידע שעם האשטג הזה הוא מגיע לגורמים הרבה יותר רציניים. זאת אומרת, אנחנו בכלל הפכנו להיות מקדם מחירות בסיפור הזה. אני רוצה להגיד משהו אחד, גם אתה בתור נציג המדיה פה. מדינת ישראל לא תתעורר עד שלא יהיה פה שיח ציבורי שחורג מחדר ברמה הזו. כי פה כולנו פלוס מינוס on the same page. אבל כשאנחנו ניסינו לעורר את השיח הזה ברמת ישראל כישראל, ואיך אתה עושה את זה? דרך התקשורת, כשלנו כישלון חרוץ. אני חושבת שהגיע הזמן שהעיתונאים שכן מעורבים בסיפור הזה ייקחו את זה כאיזשהו מסר ומשימה שלהם להתחיל לעורר שיח ציבורי בסוגיה הזו.
ספציפית על הבמה הזו, יש לך שניים שעוסקים בזה שנים.
בגלל זה קל לי להגיד.
ספציפית, אבל אני מסכים איתך, זה לפעמים כותבים לי, אני אומר איזה משהו על הבעייתיות הזאת, על הקשר של יהדות אמריקה לישראל וזה, ואני מקבל הודעה של תודה. מישהו כותב לי תודה, אני אומר, על מה תודה? לא, זה שאתה מזכיר את זה ומעלה, זה בנפשנו, זה בנפשי, זה לא תודה, זה תצטרפו. כי זה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה, גם ארי וגם אני. גברתי, רבותיי, היה מרתק, ממש. תודה רבה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com. ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.